טוב, אז בראש השנה, בחגים, חגי תשרי, גמרנו. הכל כבר הוגש, כל הרשימות הוגשו, כל מי שצריך ללכת הלך, כל מי שצריך לבוא בא.
כל מי שעשה, היה צריך לעשות חשבון נפש עשה, אתה חושב?
לא נראה לי, אבל כאילו, אני כאילו אומר להמון אנשים שמדברים איתי, את יודעת שבין ה-18 לאוקטובר, עד 1 בנובמבר, נגיד אם את חברה מסחרית, אין לך שלט חוצות או באנר שאת יכולה לקנות ברשתות.
כי הכל, כן.
כל המפלגות קנו את כל השלטים ואת כל הבאנרים.
זה הבחירות, נו מה.
לא, הם עשו את זה לפני 3 חודשים, לדעתי הם טעות אסטרטגית, כי הם חשבו שבגלל שתמיד מחליטים בסוף, אז תמיד מחליטים בסוף, ובשבועיים האלה נשטפו את הראש לאזרחי ישראל. לדעתי הם לא קלטו דבר אחר, שהאנשים פה הם עייפים, לא רק ממערכות בחירות אינסופיות, משיחה פוליטית אינסופית שלא מדברת על רעיונות, אלא מדברת רק כן ביבי, לא ביבי.
ואנחנו באיילון מעדיפים לראות את נטל חימיסטר ולא את בן גביר.
לא, באיילון זה בעיה. אני אומר לאנשים, אם אנשים היו מסתכלים על הדרך ולא נמצאים באייפון, אז הם היו רואים את השלט שלכם. אבל נגיד על הבאנרים וזה, אני חושב שבשולחנות החג...
לא, אבל אתה זוכר שפעם היו עושים באיילון תאונות בגלל השלטי חוצות של בר רפאלי?
אז עכשיו עושים תאונות בגלל הבאנרים של נועה קירל. אבל אני חושב שההחלטה תיפול עכשיו בשולחנות החג.
אתה יודע שאני קראתי, אני לא זוכרת מי כתב את זה, אבל אני לא זוכרת גם כמה אחוזים, אבל שהמון ישראלים מחליטים למי להצביע ברגע שהם שם בקלפי.
כן, אבל זה יהיה בתוך הגושים. זאת אומרת, אנשים לא יחתכו מגוש לגוש בזה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו עלייך, שאנחנו לא מכירים על הזמן, אבל הפעם הראשונה שהתאהבתי בך ואמרתי, וואלה,
בפעם הראשונה שראיתי אותי, זאת, מה זאת אומרת?
זאת הזוגיות שלי. למה אני אמרתי את זה? כשקראתי את זה בארץ, כי קראתי טקסט שהעיף לי את הראש, כאילו אחרי 4 מערכות בחירות, אחרי 3.5 שיחות, 3.5 שנים,
שנים,
שהכל זה ביבי, רק לא ביבי, ואני, שאני כאילו מזוהה עם רק לא ביבי, אבל כבר הרבה חודשים אומרים לי, מה קרה לך, נהיית ביביס? אני אומר, אני לא נהייתי ביביס, אתם פשוט, רק לא ביבי נהיה אצלכם ממש מחלה קשה מאוד.
אני לא יודעת אם זה אידיאולוגית, או איזה מין עניין פסיכולוגי, שאני לא יכולה לסבול את זה שאנשים כל הזמן צריכים להיות שייכים למחנה.
אז זהו, אז מה הטק שלך שהעיף אותי? ואני רוצה שתגידי על זה כמה מילים משלא קרה את זה. שאת אמרת, התחילו לשאול אותך, רגע, אז מה? את אמרת, אני כל מיני דברים, אני מזרחית, אבל אבא שלי חושב שאני השתכנסתי. כי אני מטבריה, אבל אני עכשיו גרה בתל אביב. אבל בתל אביב אני נראית להם שכונה.
אני אגיד לך מה הבעיה. הדור שלכם...
ואני כאילו ימנית, אבל יש לי מלא דברים רעים להגיד על ביבי.
אבל אני ליברלית גם.
אבל אני ליברלית, אז אומרים לי את
זה ימנית. רוצה זכויות להט"בים, אבל רוצה ארץ ישראל השלמה.
כן, וכאילו אני פמיניסטית, אבל אני כאילו, אין מצב כזה שמישהו לא משלם לי בדייט הראשון. מה זה דבר הקמצן הזה?
קודם כל, אני שמחה מאוד שאתה מזכיר את זה, כי שומעים את זה אנשים, וחשוב מאוד לשים את זה ככה, כי הדייטים שלי הכי חשובים.
בטינדר, את לא כותבת שחייבים לשלם על זה? מה לא? כי את פחדת שהם כאילו יזיזו את זה?
אני לא כותבת כלום על עצמי. אני בן אדם עם תוכנית רדיו או פודקאסט. עד כמה אני יכולה לדבר על עצמי ולכתוב על עצמי? די, זה משעמם.
הבנתי,
אתה מבין? יש יותר מדי מהדבר הזה. את החשבון טינדר.
רגע, אבל נו ברצינות, מה הצמנו אותך בזה?
תקשיב, הדור שלנו, הוא שונה. הדור שלנו הוא מורכב.
נגיד אני 54 ואת 34, שזה כאילו פער גדול.
אני 35, ואני חושבת שגם ברמה הפסיכולוגית המון אנשים מפחדים לשנות את דעתם. ועכשיו אנחנו פחות רואים את זה. פעם זה היה יותר כזה, אוי ואבוי, אם פעם אחת אמרת משהו, שאתה מצביע למישהו, נגמר הסיפור.
כאילו ציית ספם בטוויטר, אמרת משהו, אי אפשר לשנות את העמדה.
ואני לא יכולה לסבול את זה, אני רוצה לשנות את האופציה, שאני אוכל לשנות את הדעה שלי. לשנות את גם מה כל כך רב לשנות את הערכים שלך פתאום. למה ב-2012 חשבת X, ב-2022 אתה לא יכול לשנות את הדעה שלך, בלי שיתנפלו עליך.
לא,
אז
זה...
אפשר לשנות את הדעה, ואפשר שתהיה איתך. מורכב, ואני יכולה להיות גם בעד לא לחלק את ירושלים, דיון שבכלל כבר לא מדברים ברור. עליו 20 שנה, וגם בעד זכויות לנשים וללהטאבים, ואני חושבת שהדור שלנו זה מורכבות שאנחנו נשמע עליה בעוד כמה שנים, היא תהיה קצת יותר לגיטימית. אתה מבין?
כאילו אפשר...
זה נחשב כאילו דעה, וואו, כאילו אתה התרשמת מזה, אני לא מבינה מה מרשים בזה.
לא, אני אגיד לך מה
אני... מבינה מה מרשים
אני
בזה.
אני אגיד לך מה אני התרשמת עם
אני,
זה.
זו אני, יש בי גם וגם וגם.
אחת המחלות של הטוויטר, או גם של עיתונאים, ותכף נדבר עם עיתונאי על הדבר הזה.
עיתונאי מתחיל.
עיתונאי מתחיל, שמלא זמן לא שמעתם אותו, שאתם נורא מתגעגעים אליו,
לא
שעושה קאמבק, והוא החליט לעשות אצלנו בתוכנית קאמבק. לא, אבל נניח, אחת המחלות היום, זה כאילו, תראו מה עדי ססון אמרה לפני שנה. עדי ססון לפני שנה,
אבל אמרת שככה.
אמרה את זה, היא התהפכה כמו שניצל. היא לא התהפכה. אני לפני כמה שבועות, מה זה הרמתי לאדר מוכתר? בכל מקום אפשרי. הרמתי לאדר מוכתר, אמרתי, אני לא מכיר אותה, לא יודע מי, לא יודע מי עומד מאחוריה, מי עומד מפניה, אבל היא משמיעה קול כמו של הילדים שלי. עכשיו, אמרתי לה עוד משהו פה כשעשינו את הפרק, אני זוכר שגם את אמרת את זה, וואלה, אם לא תגידי אמת, אם לא תהיה שקופה, נוריד לך את הראש, כי מושחתים, שקרנים, רמאים, יש לנו מבוגרים, השקרנים, המושחתים, הצעירים, הם לא יותר טובים מהעסקנים.
משהו שם...
אבל מה, אם אני נגיד מצייץ את זה, כי כל יום מפרסמים עליה דבר חדש שהיא מסתירה.
סליחה על ההטרלה, אני כתבתי לך בצחוק בטוויטר מה התהפכת, אתה
לא,
יודע, זה,
זה
היה בצחוק, ואנשים עושים לייקים ולא מבינים.
את מצחיקה אותי, אבל אנשים אבל אחרים
מותר.
אומרים, מה זה? אי אפשר להתמודד עם זה. יום אחד אומרים ככה, יום אחד ככה, ודווקא שאת אמרת עכשיו, הדור שלנו הוא דור מורכב.
נכון.
הוא דור שיש לו מלא דעות, הוא דור שאם הוא רואה דברים הפוכים ממה שהוא אמר, הוא אומר, מה זאת אומרת הניציאצי? מה, אני מחויב לציוץ? אני מחויב למציאות,
לגרדום
לאמת.
לגרדום מעלים אותו עם מישהו, תקן אותי אם אני טועה, הדור שלכם המציא את, משה דיין המציא את רק חמור לא משנה את דעתו.
משה דיין המציא רק חמור לא משנה את דעתו, אבל במאבק הזה של 3.5 שנים, בגלל זה הקבוצות הן כל כך מהודקות, אף אחד לא עובר מצד לצד, כי...
אז אולי תתחילו, תתחילו לעבור.
אולי תתחילו, כי אם אתה רק נגד ביבי, אז זה לא משנה מה ביבי יעשה, גם אם הוא ירים סקנה ברחוב, יגידו, הוא ירים, הוא תאם איתה, הוא הפיל אותה.
וזה לא לגיטימי, והוא לא לגיטימי, די, כולם לגיטימיים.
אם הוא יעשה דבר היום ונורא, כל האנשים שתומכים בו, יגידו, זה כלום, זה פייק ניוז, זה כאילו, אמרנו את זה כבר,
למה,
יש את עגל הזהב,
פה?
את ביבי נתניהו.
למה אני יושבת פה? כי אתה הדוגמה המעולה לזה, למישהו שהיה, אתה המצאת את רק לא ביבי, בוא, אתה הרמת את הדבר הזה, תקן אותי אם אני טועה.
כן, אבל אמרתי לך פעם, אתה, אני חושב שהכרנו.
אתה הפרצוף, אני מדברת איתך על 2012, 2013, אני לא...
2013,
אתה
נכון.
אתה הפרצוף של רק לא ביבי.
נכון.
והנה אתה יושב פה ואתה אומר, רגע, אתה יודע, יש דברים שזה מדהים, ורוב האנשים הם לא כאלה, אלדד, רוב האנשים...
כי זה לא שאני תומך בו, אני רק אומר, אחרי 5 מערכות בחירות, אם יהיה הטקו הזה, אז אני אומר לאנשים, תגידו, אוקיי, לא יושבים איתו בחיים, לא נוגעים בו, לא מתפללים איתו באותו בית כנסת, עד מתי? עד מתי? אם יהיו פה בחירות 15, אנחנו נסכים שיהיה פה עשור עבוד, עד מתי? אני לא מצליח לשכנע... אני לא מצליח לשכנע אנשים כמוך לא לשבת איתו בשום מצב.
אתה
עכשיו,
יודע
אם
למה?
את אינטליגנטית בעיניי, אז אני צריך להגיד שלהחרים אותו, אני כבר מחרים אותך.
אתה יודע למה זה תקוע? למה הפלונטר הפוליטי הזה תקוע? כי זה דור של עקשנות, יהירות ודיכוטומיה. זה אתם.
איזה דור?
זה...
הדור שלי? הדור
כן,
של הבומרים?
כן, כן. אוקיי. עקשנות, יהירות, דיכוטומיה. זה,
אז למה הדור
לא
שלך הוא לא כזה?
מקום.
כי מה שונה כאילו ב...
תראה, אני לא
יודעת
אם זה...
אתה
יודע, זה קצת, אתה יודע, אנחנו טיפה יותר ליברליים מפעם, אנחנו כבר חברה פחות שמרנית.
כי כאילו אתם נולדתם לתוך הליברליות הזאת.
גם לליברליות, גם, אתה יודע, כן, אי אפשר להתעלם, אתה יודע, רשתות חברתיות שמביאות מגוון של דעות, אז ברגע שאתה חשוף להמון המון דעות ושינויים של דעות, אתה אומר, אוקיי, אז זה לגיטימי שגם אני אשנה את דעתי, וגם אני אחשוב ככה, וגם אני אחשוב ככה. חושבת שהמגוון דעות, הוא עשה גם דברים רעים, אבל
לא היה בדור שלי, זה נכון, בדור
שלי,
התקשורת הייתה,
בגלל זה היה מאכל ומערך, זה שני הדברים שאני זוכרת.
בן אדם כמוך, הוא לא היה יכול להיות לגיטימי בסטנדאפ, כי היו אומרים, הוא ימני, הוא לא יכול להיות בניקוי ראש.
נכון.
אבל, ואז אני לא הייתי יכול להגיד לעצמי, רגע, היא בחורה סופר אינטליגנטית, יותר אינטליגנטית ממני, אז אוקיי, יש לה דעות הפוכות, היא לגיטימית כמוני.
אז זה הבעיה של הדור שלכם, בגלל זה יש את המעבר הזה עכשיו, כל התסבוכת הפוליטית הזאת, זה תקוע, ובוא נקווה שזה ישתנה. אני לא יודעת כמה מערכות בחירות צריך בשביל שישתנה, אבל אנחנו כבר רואים שזה משתנה. אתה רואה כבר אנשים שהיו, אתה יודע, שמאלנים קיצוניים, אם כבר אפשר להשתמש במושג הזה, והיום מצביעים לליברמן, מצביעים לבן גביר, זה די מדהים. כאילו יש לי חברים תל אביבים, אשכנזים, באמת, את כל החבילה של, שמצביעים לביבי. וזה מטורף בעיניי, אני כזה תמיד בצחוק, אני לוקחת את הקרדיט עליי. זאת אומרת, בגלל שאתם חברים שלי, נדבקתם בהימנות. אבל לא, אנשים שינו את דעתם, אנשים, אתה יודע, לא אגיד התהפכו, אבל כי ההתהפכות זה מילת גנאי. אי אפשר, אם לא עם ההתהפכות,
צייצתי לך בהומור, התהפכת בטוויטר, יאללה, יאללה.
אבל כן, מותר לשנות את הדעה, וזה כיף.
מה לא תעשי, אני יושב איתך פה, אני יושב איתך, אני מעביר איתך כיף, אנחנו נהנים, אבל בסוף, אם את צריכה להעדיף את החברות איתי, או איזה ארבעה לייקים, את תצייצי נגדי, ברור.
הלייקים זה החברים הכי טובים שלי, זה הפסיכולוג שלי, אני קודם כל לייקים.
עכשיו עומר ישים פתיח מוזיקלי קצר, ואז אנחנו עוברים למרואיין שהחליט לפתוח את הפה אחרי הרבה מאוד זמן, לא שמעתם אותו.
האיש הכי מעניין בעיתונות הישראלית בעיניי, כאילו.
השתיקה שלו זהב, ואמרתי קודם, זה מגניב שהוא החליט לפתוח אצלנו את הפה. יאללה, מה המצב? שתהיה לכם שנה טובה, אבל יש פה אחלה פרק, אז לא להעיז לרדת עכשיו. טוב, אז אחרי הפתיחה הסוערת הזאת...
כל פתיחה איתך היא סוערת.
מי שמדברת, אלוהים אדירים, מי שמדברת, ישמע אדוני ויציל, כאילו, את חושבת ש... זה לא קל, לא קל, איתי זה ממש לא קל לפיות, אבל איתך זה גם פרויקט, את צריכה לדעת את זה.
לא, אתה יותר קשה, נשמע, אתה...
אז עם מי אנחנו יכולים לדבר?
אני יכולה לקבל הוכחה לזה שלא קל לחיות איתך, אני אין עדים, אין עדיין עדים לדבר הזה.
כן, יש עדה טובה, ליאור, היא תהיה בצד שלך. אז אמרנו, עם מי נדבר, אין הרבה אנשים שהם לא, הרי כולם שחוקים אחרי 5 מערכות בחירות, הם כל היום בטלוויזיה, כל היום שומעים אותם ברדיו, בפודקאסטים, בטלגרם, בטיק טוק, אמרנו חייבים למצוא בן אדם שאף אחד כבר לא זוכר איך הוא נשמע ואיך הוא נראה, ושהוא הבן אדם הכי לא...
שאין לו פשן לפוליטיקה,
שאין לו פשן לפוליטיקה, והוא גם אנשים די מתגעגעים, אומרים, מתי עמית סגל יחזור, איפה הוא? אהלן עמית.
שלום עמית.
שובר שתיקה ממושכת.
כן, אז תגיד, מה שמעניין אותנו, לא מעניין אותנו כל הרכילויות האלה בטלוויזיה ובאולפנים, מי עבר למי ומי זה, אנחנו רוצים להמשיך את השיחה שהייתה פה קודם. אנחנו כבר אחרי סגירת הרשימות, ואחרי כבר אין ייחודים, ואי אפשר לדבר על ייחודים, ואנחנו כבר יודעים מי ירוץ ומי לא ירוץ, ואני חושב שכבר די יודעים מי קרוב לא לעבור את אחוז החסימה, ומי כן יעבור את אחוז החסימה, למרות שזה תורת המספרים הקטנים, ואנחנו מבינים אני חושב שמעתי אותך לפני כמה ימים אומר, שאתה לא מצטרף למערכת הפוליטית, למרות שקיבלת הצעה מהליכוד, כי מי המטורף שיצטרף לסחרחורת הזאת, והסחרחורת הזאת היא לא הולכת להיגמר. אז בוא ננסה קצת להשקיף על המציאות הזאת, נגיד 5 שנים קדימה. איך הסתכלו על התקופה המטורפת הזאת, שהציבור הישראלי מחולק לשתי קבוצות, זה טקו, אם הוא נשבר אז הוא נשבר לזמן מאוד מאוד קצר, כמו ששרה נתניהו אמרה פעם, ושתשרף המדינה.
תראה, בעצם אני חושב שבעוד 5 שנים או 10 שנים, כל ישראלי יסתכל אחורה על התקופה הזאת ויגיד, וואו, אני לא מאמין איזה פשרות עשיתי עם עצמי, עם האידיאולוגיה שלי, כדי לשרת את המחנה שלי. זה בעצם הכותרת. זאת אומרת, הפשרות המטורפות, אתה יודע מה תמיד אני חושב כשאני רואה את המערכת הפוליטית בשנים האחרונות? אני חושב על הסיפור הזקן והים של המינגווי. הרי יש שם זקן. הוא יוצא לדוג דג, הוא תופס דג ענק. זה מסע הדייג האחרון שלו, הוא יודע שזהו. או שהוא חוזר עם הדג, או שהוא לא חוזר. ואחרי תלאות על פני 180 עמודים נדמה לי, הוא חוזר. וזה ניצחון הירואי, אבל הוא חוזר עם שלד ענק. כי את הבשר נקרא שערה ונקרו הדגים וחלק נשר. ההישג הוא הישג מדהים, אבל זה שלד. עכשיו זה אותו דבר. צד אחד כבר חזר עם השלד לחוף. זה הצד של מה שנקרא המחנה רק לא ביבי. הוא הצליח להזיז את ביבי. הוא הצליח להזיז את ביבי במחיר אדיר מבחינתו, של להמליך את מנכ״ל מועצת יש"ע, של ויתור על כל הנושא הפלסטיני, של ויתור על כל הנושא הסוציאל דמוקרטי, וויתור על כל נושא דת ומדינה. והצד השני עשוי לזכות בבחירות הקרובות בניצחון גדול, שגם בו היה שלד, שיהיה לה 61 מנדטים, אבל עם, בלי לימודי ליבה, שזה דבר שכן חשוב לחלק אדיר מהימין, שהיה בדרך את הוויתור, והיו מוכנים לשבת עם רעם, ושום שכתוב של ההיסטוריה לא ישנה.
שהליכוד היה מוכן לשבת.
היה מוכן.
הליכוד המציא את הפורמט לישיבה עם רעם. ובעצם הניצחון הוא ניצחון פירוס ענק של כל הצדדים. ולדעתי, האירוע, שאלת איך הזכרו? ככה הזכרו.
תגיד, אז בעצם, איך אפשר לשבור את זה? או שזה כמו ברברה טוכמן מצד האיוולת. אי אפשר לשבור את זה. כי אני שאלתי מישהו ממחנה רק לא ביבי, שהוא מדבר בדיוק כמוך, הוא אומר, תשמע, כמות הוויתורים שאני עשיתי בשלוש שנים האחרונות היא כמעט בלתי נתפסת, והוא הציג את זה, הוא אומר, אני הבן אדם שחושב שליברמן הוא הכי מושחת בארץ, הוא מדבר כמו זהבה גלאון, אבל אנחנו בעצם הלבנו אותו, אנחנו בעצם יושבים איתו, הלבנו את זה, אנחנו מוכנים לשבת עם בן אדם שהוא יותר מושחת בעינינו מאשר ביבי, ואתה אומר, תשמע, יכול להיות שבאמת זה מצד איוולת, שמדינות נקלעות, אתה יודע, כמו בכל הפרקים של ברברה טוכמן, ולא יודע.
אולי צריך לחזור להצביע אידיאולוגית, במקום להתחיל לחשוב למי אני אצביע, בשביל שהגושים יתחלקו בצורה שבו אני רוצה שהם יתחלקו. לזה אתה מתכוון? כי אני מרגישה שרוב האנשים כבר לא מצביעים אידיאולוגית.
אז כאן העלילה מסתבכת, כי בעצם עברנו עכשיו, לכאורה, רק 3.5 שנים, אבל עברנו עכשיו 5 מערכות בחירות. זאת אומרת, בעצם במונחים של זמן אמיתי, עברנו משהו כמו במונחי ישראל 17-18 שנה. שינויים סוציולוגיים ואידיאולוגיים של דור שלם נדחסו לתוך השנים האחרונות.
כי מה, תסביר?
כי בעצם כשאתה עובר עוד מערכת ועוד מערכת ועוד מערכת, ואתה רוצה לנצח, וכמו בשולחן הבלק ג'ק, אתה שם כסף טוב אחרי כסף רע, אז בעצם אתה כל פעם עומד בפני הדילמה, ביבי או דבר שחשוב לי, רק לא ביבי או דבר שחשוב לי. אז תסתכלו כמה שינויים קרו כאן, שלדעתי היו קורים בכל מקרה, אבל יותר לאט. שינוי דרמטי ראשון, זה שהתחבר סופית, שהשמאל הישראלי המדיני קרס. זאת אומרת, רוב הציבור, אתה רואה כולל ניצן, אפילו עכשיו זהבה, מוכנים לשבת בממשלה שבונה בהתנחלויות.
נכון.
שינוי דרמטי שני, זה הכניסה של החרדים במגרש הציוני. שינוי שלישי זה עליית בן גביר, שזה דבר שבכל מקרה קורה, כמו שקורה בעולם, אם בצרפת, בנורווגיה, עכשיו בשוודיה. שינוי שלישי דרמטי זה הכניסה של הערבים למשחק. שינוי רביעי, ולדעתי הוא הכי חשוב מכולם, זה המעבר של מפלגת ישראל ביתנו, מהימין המדיני אל השמאל האזרחי. זאת אומרת, אותו ציבור שבמשך 20 שנה היה הבן החורג של מחנה הימין, כי אין לו מה לחפש עם גפני שלא רוצה נישואים אזרחיים, ועם סמוטריץ שלא רוצה תחבורה בשבת, ועם דרי שלא רוצה בשר חזיר בסופרים, כל הדברים האלה קרו ב3.5 שנים. אז את מדברת על, עדי, על, 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 על שינויים אידיאולוגיים, על ויתור אידיאולוגי, ואני טוען שהוויתורים האלה הם פשוט תמורות אידיאולוגיות שנדחסו כמו בתוך איזה חור שחור, לתוך פרק זמן מאוד קצר.
כן. אבל
אז כאילו מה אתה אומר? זה כאילו אתה אומר שני דברים סותרים. מצד שני, אמרנו קודם זה מצד האיוולת, מצד שני אתה אומר נכון. שישראל עבריה מכל מיני עיוותים שהיו נטועים בנגיד לא יושבים עם ערבים, נגיד מה פתאום ליברמן נמצא בימין, כל מיני עיוותים mm-hmm. כאלה שהיו הרבה נכון. שנים, ויכול להיות שעכשיו זה כן מסתדר, זה כן מתבהר.
בדיוק, זה לא סותר. מה שקרה בעצם הוא שגם אחרי, יש לאנשים איזושהי אשליה שאחרי נתניהו הכל יפרח וילבלב, או אם אתה במחנה השני שאחרי נתניהו לא יהיה כלום. Mm-hmm. והטענה שלי אומרת שבעצם נתניהו פה, זה נשמע מצחיק להגיד את זה, והקרב עליו הם התפל. הדברים שאתה ויתרת עליהם, הם יישארו פה גם אחרי. זאת אומרת, גם ביום שנתניהו ילך, אני יודע מה, יפרוש לעסקים, או כמו שצד אחר מקווה, ילך לכלא, או סתם ילך בגיל 120, אחרי הבחירות לכנסת ה-60, גם אז הדברים האלה אי אפשר לעשות להם קונטרול Z. אי אפשר יהיה לחזור לעשות מהחביתה הזאת ביצה. זה לא יקרה. ולכן ציבור העולים מרוסיה נמצא היום במקום שבו הוא אמור להיות מבחינה דמוגרפית וסוציולוגית. וציבור הערבים, אתה רואה את הזרם שכן רוצה את השילוב. וציבור החרדים כן עושה את המהלך לכיוון המדינה. והזרם הבן גבירי כן התעצם. האירועים האלה ילוו אותנו גם אחרי, ולכן, וזה הדבר החשוב, גם אם נתניהו ישיג 61 מנדטים, או גם אם תקום ממשלת אחדות כלשהי, המשבר הפוליטי לא נגמר. כי המשבר הפוליטי בעיניי, הוא משבר של רעיונות. יש וקום מאוד גדול בחברה הישראלית, של על מה הוויכוח החדש. פעם כשהיינו ילדים ידענו, שהסיפור הוא אוסלו. לפני כן ידענו שהסיפור הוא כלכלת הסתדרות מול איזה. מישהו מאיתנו יודע להסביר היום, מה הוויכוח הפוליטי? אני מוצא את עצמי, מרגיש פחות ופחות נוח להגיד ימין מול שמאל. כי אני מרגיש שזה קצת כמו עסק הביש, זה משהו של ההיסטוריה. אז איך קוראים למחנות החדשים?
ביבי ולא ביבי, זה בדיוק מה ש...
לא, אבל הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שביבי ילך.
אחרי שביבי, אם זה יקרה, זה לא נראה כאילו זה הולך לקרות ב...
רגע, אז מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שהמאבק בביבי, שמצד אחד נראה, שבמבט שטחי נראה שהוא מחריב את המדינה, הוא בעצם מבריא את המדינה מהרבה מאוד מסכות שאנשים היו בהם כל השנים.
כאילו הפלונטר הפוליטי הזה של השנים האחרונות בעצם זרזו תהליכים שהיו צריכים לקרות?
לא, הוא אומר שזה היה קורה בכל מקרה, הוא צודק.
השאלה אם זה טוב, כאילו שזה...
לא, אבל זה לא קשור לטוב, הוא צודק. בעולם עולות תנועות ימין קיצוניות בכל מדינות אירופה. זה ברור שזה גם יגיע לישראל. הנה זה הגיע לישראל. בן גביר שלא עבר בסיבוב הראשון ובשני, עובר לבד, הוא לא צריך עזרה מאף אחד, והוא לא צריך גבל, והוא לא צריך שביבי יעזור לו, והוא לא באמת היה צריך להתאחד עם סמוטריץ' כדי לעבור. לערבים קורה אותו דבר. הרבה מאוד שנים שאמרו, הפוליטיקאים הערבים לא מבינים את הציבור. הציבור הוא בעד מדינה פלסטינית, אבל הוא קודם כל רוצה לדאוג לישראלים, לעצמו בתוך מדינת ישראל, הוא רוצה השתלבות. אותו דבר עם החרדים, אומרים הרבה שנים, שלטון המרנים מתמוטט. הצעירים, הם ציונים, הם כן אומרים שהם ציונים. זה לא משנה מה הרבנים שלהם אומרים. ומה שעמית אומר, שבכל התהליך המטורלל הזה, שמנסים להפקיע שתי קבוצות שהן חזקות באותה מידה, ומנסות לתקוע גול בדקה 120 אחרי הפציעות, אחרי כל הערכות, אז הדבר הזה מייצר ויתורים, כאילו ויתורים אידיאולוגיים, אבל זה ויתורים אידיאולוגיים של פעם, וכאילו אתה אומר...
הם לא באמת ויתורים. הם לא באמת ויתורים.
הם לא באמת ויתורים, וכאילו אתה אומר, ייווצרו מה... בסוף יצטרכו להיווצר מחנות פוליטיים חדשים סביב הרעיונות. מה הם הרעיונות האלה?
אז למשל, תראו, לצרפת הייתה את הרפובליקה הראשונה והשנייה והשלישית והחמישית, ויכול להיות שבישראל ובארצות הברית יש מקובל להגיד שהיו תקופות של מפלגות, הרי המפלגה הרפובליקאית הדמוקרטית של היום החליפו צדדים במהלך ההיסטוריה. עכשיו, מאוד יכול להיות שזה מה שקורה היום.
כי הרפובליקני בעצם הפסיקו את העבדות.
נכון,
לינקן הפסיד את העבדות, הדמוקרטים הגנו על העבדות, הגנו על ה...
ועל הסגרגציה,
נכון, נכון מאוד.
יפה, עכשיו תראו לב הסיפור, כשאני הייתי ילד, אנחנו היינו מפגינים מתחת לבית של חיים רמון, הוא היה הדבר הכי סנו עלינו, כי הוא היה שמאלן לא מתנצל, ויהיר קצת, ועם ביטחון עצמי, ובני בגין עם ה... אז עוד לא היה אייפדים, היה למין איזה מחשבון כזה בכיס, עם כל הציטוטים של ערפאת, הוא היה נערץ עלינו. עכשיו, התחלפו הדורות, ואמרה לי משפט מבריק, חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, היום בבית בן גוריון, היא אמרה, שאם היום הם היו חיים בן גוריון ובגין, אז בן גוריון היה בוודאות במפלגת ימין, ובגין בוודאות במפלגת שמאל.
וואלה.
בוודאות. נכון, משפט, תקשיב, זה גאוני, זה גאוני.
כי בגין הליברל שהתנגד לממשל הצבאי, בגין הליברל שהתנגד למעצרים מנהליים, היום היה מוצא את עצמו במפלגה כמו מרץ.
ובן גוריון הפוך.
נכון.
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 כי לבן גוריון היה כתוב משפט על הזכוכית מתחת בשולחן שלו, מעט מעט הורישנו מפניך, כאילו לאט לאט נגרש את הערבים. הוא עשה דברים, איך אומרים, בלי בגץ ובלי בצלם. עכשיו, אני אומר לעצמי, אם נחזור שנייה באמת לישראל של 2032, לדעתי אנשים יתפסו את זה כסוף כידי הדלק של הקרב הישן על ימין ושמאל. זאת אומרת, יהיה ישראל, מקובל להגיד ישראל הראשונה והשנייה, תהיה ישראל השלישית כבר, במובן של עידן פוליטי חדש. ובעידן הפוליטי החדש הזה, משהו יהיה שונה לחלוטין. יש כמה אימורים. אני יכול לנחש למשל שהליכוד יתכווץ, ותקום מין יש עתיד ימנית כזאת, מין... מפלגה כזאת, יכול שהדיון יהיה כלכלי, יכול שהדיון יהיה דת ומדינה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל ברור לי שהאירוע של היום נגמר.
תגיד, אתה יודע שזה מזכיר לי, אני כבר סיפרתי את זה, אני חושב כמה פעמים, אפילו פה באחד הפרקים, שבסגר הראשון, שאנחנו היינו כלואים בבתים, אני זוכר שהייתה לנו שיחה משפחתית, ממש היינו כלואים כל ערב, היה צריך לאכול ביחד וזה, אז היה לנו הרבה שיחות משפחתיות, ושני הילדים שלי שאז היו 19, 20, ורוני הייתה בת 16, הם בתוך בית עם מודעות פוליטית מאוד גדולה, בשלם הלך להפגנות, מאוד מאוד מזוהה, מכירים אותו, כל החברים, וזה, וזה, אז התפתחה איזו שיחה, יותם אמר לי, אבא, אני צריך לצאת מהארון, אז אני ישר הזדקפתי, אמרתי, זה הרגע שצריך להיות נחמדים, כי רק את הרגע הזה זוכרים. תמיד כשילדים יוצאים מהארון, הם זוכרים מה אומרים להם בשנייה הראשונה, אז אני ככה הזדקפתי בשביל לענות יפה, והוא אומר לי, אבא, אני חושב שאני ימני. אמרתי לו, אז אמרתי, אוקיי, אוקיי.
חינכת אותו טוב.
אל תחזור.
אמרתי לו, תסביר, תסביר. ואז הוא אמר בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו. הוא אומר, לא, שלא תחשוב, אני כאילו הכי בעד זכויות אדם, והכי זה, והפרדת אדום דינה, וזה, ואנחנו חילוני, ואנחנו אין אצלנו שום
ימין איזה. ימין ליברלי, זה מה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן.
וכל החברים שלי זה משפחות משותפות של אבא, אמא, אמא, אבא, אמא, 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 אבא. אבל, תשמע, אני לא יכול לתמוך במפלגות הערביות. כאילו, אני רואה כל הזמן...
חמוד יותם, איזה ילד, נכון וחכם.
ואז הבנתי משהו שעכשיו אני מבין אותו יותר מדויק, שבכלל הם לא תופסים את הימין והשמאל כמו שאנחנו תופסים, ולא בטוח שהיום שאנחנו מחלקים את הימין ושמאל, מה שאמרת קודם, שזו הבחנה מבריקה, זה לא בטוח שבגין ובן גוריון זה הימין והשמאל של היום.
אלדד, אנחנו בומרים, כולנו, שלושתנו. אני אתן לך כמה דוגמאות. דוגמה, לך זה נפל עם הבן שלך, לי זה קרה עם הבן של סיוון רב מאיר. היינו יום אחד בשבת לפני שנתיים, ואז הוא שאל אותי, אמרתי, הימין והשמאל, וזה ארוחת שבת. ואז הוא אמר, מה בעצם ההבדל בין ימין ושמאל? שזו שאלה לכאורה הכי טיפשית, נכון?
ברור.
אמרתי לו, הימין בעד לפנות, הימין נגד לפנות יישובים, והשמאל בעד. ואז הוא אמר, הוא לא אמר לי, אבל הימין פינה את ימית וזה, הוא אמר לי שאלה יותר מדהימה. הוא אמר, מה זה לפנות יישובים?
וואלה.
שיושב מולי בחור, אהרון רב מאיר, או אהרון מאיר, בחור מברי בן 16, עכשיו הוא 18, תאמין לי, בטוח שהוא יודע הכל. אבל מבחינתו, מה זה פינוי יישובים? זה כמו, מה זה קלטת? או, אתה יודע, מה זה תקליט? זה, הוא לא יודע מה זה, זה משהו מעידן אחר. עכשיו, כשאתה חושב על זה לעומק, תראה, בני גנץ קורא לעצמו מפלגת מרכז, אולי אפילו מרכז נוטה ימין, ואני ואתה צוחקים על זה, אומרים, טוב, זה תרמית של קמפיינים. אבל בעיני אחת התפניות החשובות, או אחת האילוסטרציות החשובות לזה, זה שגדעון סער ואלקין יושבים, ומתן כהנה יושבים עם גדי אייזנקוט, ומבחינתם הנושא הפלסטיני, לא שהוא לא חשוב, אבל הוא נושא החמישי החשוב, אז נגיע לפשרות. ואם אתה רוצה דוגמה אחרת, אז זה שקובי ריכטר, שהיה טייס קרב, מצביע למשותפת. דוגמה שלישית, אבי דיכטר, שכראש שבק, איתמר בן גביר היה בדוקאי שלו, היום יחד איתו בגוש.
לגמרי.
זאת אומרת, הכל משתנה מול העיניים שלנו, ואף אחד עוד לא מבין, אנחנו רגע לפני ישראל 2.0, לפני הפייסבוק שלנו בפוליטיקה, אבל אנחנו לא יודעים מהו. לכן אנחנו בבלבול גדול.
תגיד, אז איך אף אחת מהתובנות המדהימות האלה לא מגיעות לאולפני הטלוויזיה? איך זה שאולפני טלוויזיה בפעם החמישית? בסוף, אני חושב שאתה הבנת את זה, אתה ובן כספית הבנתם את זה בפורמט החדש שניסיתם לייצר לתוכנית שלכם, מה שאתם קוראים פגוש את העיתונות בהנהלה חדשה, אתם הבנתם שהאולפנים כבר מטומטמים, הפאנלים הפוליטיים הם לא מעניינים, זה כבר לא מעניין להביא את אותם אנשים, ואתם מנסים לייצר משהו חדש, אבל זה כמעט טיפה בים, כי כל האולפנים האחרים ממשיכים בדיוק אותו דבר. משלוש בצהריים, אתה רואה מערכת בחירות חמישית, שממשיכה להתנהל בשיחות מטומטמות והכרות, בלי ניסיון להציף את התובנות האלה, כי אולי, כמו שהבן שלי יצא מהארון, אולי גם הרבה אנשים היו יוצאים מהארון, ואולי, אולי תוצאות הבחירות, אתה יודע מה, אם לא החמישיות, השישיות יהיו אחרות. כי אנחנו נחייב את הפוליטיקאים לחזור לדבר על הנושאים.
יש כאלה שמביאים מנטליסט, לא כולם עושים את אותו דבר, אתה יודע, יש שיטות חדשות כבר בבחירות האלה.
קודם כל, כי בעצם אנחנו במבוכה. אני יושב הרבה, אתה יודע, היו ימים שישבתי בפאנל של אולפן שישי, והיה, חשמל זה מילה קטנה על זה, כל דיון היו מנתחים אותו אחר כך שבוע ברחוב, כאילו זה רמב"ם או גמרא. ופתאום הרגשת שמישהו הוציא את החשמל מהשטקר. כאילו פתאום אתה עושה אותו דבר, אתה לוחץ על האנטר ולא קורה כלום. ובאמת זה היה איתות ראשון, אחרי גם טבלאות הרייטינג, שמשהו מאוד יסודי השתנה. אני אומר לך את האמת, אני אומר לכם את האמת, אנחנו במבוכה, כי אנחנו לא באמת, אנחנו יודעים מה כבר לא עובד. אנחנו לא יודעים מה כן עובד. עכשיו, בוא נהיה ישרים עם עצמנו. האם באמת אנחנו חושבים שדיון עכשיו על חלט, או על החקלאות, המכסות מגן, הוא מה שיביא את הקהל? אני לא יודע. אני יודע שצעקות לא עובדות כבר. אני לא יודע מה כן עובד. אנחנו עושים ניסוי ותהייה. וזה לא תמיד עובד.
כן, אבל אם היית, אם היית למשל, אם היית למשל, כדי לדחוף את ההבחנה הדי מדהימה הזאת שאתה משמיע, ואני שומע אותה פעם ראשונה, וזה סוגר לי, זה סוגר לי הרבה, כי אמרתי קודם, אתה אומר בעצם, בגין לא היה מה שאתם קוראים היום ימין, ובן גוריון לא היה מה שאתם קוראים היום שמאל. אחר כך אתה אומר, קראו פה בשלוש וחצי שנים תהליכים היסטוריים, דרמטיים, כמו בגלל שכל הפרודוקטים הוכנסו לסיר לחץ, אז סיר לחץ מבשל את זה הרבה יותר מהר. פתאום אנחנו אומרים, וואלה, יכול להיות שבאמת בממשלה הבאה, מנסור עבאס יישב כשר, וטיבי ועודה יהיו סגני שרים כדי לא להיות באחריות המיניסטריאלית. זה פתאום נשמע לאנשים סביר. פתאום נשמע לאנשים סביר שגולטוף הזה רוצה להיות שר אוצר, מנהיג יהדות התורה רוצה להיות שר אוצר. זה פתאום נראה לאנשים נורמלי. אני חושב אם התקשורת הייתה מנסה לא לשחות בזרם, ולא, אז אני חושב שהיא גם הייתה מקצרת תהליכים, כי תאר לך שאתה היית מביא לימור לבנת כזאת לאולפן, ובעצם אומר לה, את בכלל לא ימנית, את שמאלנית, את תמיד היית שמאלנית, הרבה שנים קראו לזה ימין, אבל זה שמאל, מה שאת חושבת בזכויות אדם, זה שמאל לחלוטין.
או שכמו שפעם הייתה מפלגה פדרליסטית ומפלגה זה, ואז שינו בכלל שמות חדשים. כאילו אתה חותך את ההוגה, לא לרוחב אלא לאורך. קודם כל אתה צודק, יש פה גם אילוצי מדיום. למשל, זה דבר כזה, זה דבר שאתה יכול לכתוב ב-700 מילה בטור בידיעות, אבל להגיד אותו בדקה ורבע בטלוויזיה זה יותר קשה.
קצת קשה, כן.
ולא, ואני אומר, לא קשה בגלל שזה, כי לטלוויזיה יש כוח מאוד גדול משלה, למשל בסרטים כמו שעשיתי עם אמנון אברמוביץ' על ירושלים, או בסדרה ימי בנימין. זה לא כל כך מתאים למהדורה, ואני אגיד לכם את האמת, זה גם מבחינת הקשב, מבחינת הפנאי שלי לנסות ולקחת את האמירה הזאת ולתרגם אותה לטלוויזיה כדי שהיא תהיה עוצמתית, זה דבר שאין כל כך זמן לעשות אותו במערכת בחירות, אבל אני, זאת אומרת, במקרה הזה לגמרי הכישלון הוא שלי, זאת אומרת, צריך היה למצוא דרך להגיד את זה, ובאופן שהדברים יישמעו, ו... תודה, לקחתי על עצמי את האתגר.
לא, כן, אני אגיד לך, היו כמה דברים, בגלל שהמאבק הזה, כן ביבי, לא ביבי, הוא נמשך, ונתתי קודם את הדוגמה של ליברמן, כי באמת בעיניי היא הכי קיצונית. למה היא הכי קיצונית? כי יש פה 5 מערכות בחירות, במערכת הבחירות הראשונה, זה בעצם 5 סיבובים של אותה מערכת בחירות, בעצם. ובמערכת הבחירות הראשונה ב5 סיבובים האלה הוא היה השטן של מחנה רק לא ביבי, השטן, כי הוא גם היה גזען, הוא גם היה מושחת, הוא הולך עם ביבי זה ברור לגמרי. בעצם רק אחרי הסיבוב הראשון, כשהוא בעט בביבי, הוא נכנס לקבוצה הזאת שנקראת רק לא ביבי, ואז אני אומר לעצמי, איך יכול להיות שאותם אנשים, הוא לא שינה את הדעות שלו. הוא אומר, אני לא שיניתי את הדעות שלו. אותם אנשים שלפני 5 מערכות בחירות אמרו עליו שהוא שטן, עכשיו מגנים עליו בכל עניין ודבר. זאת אומרת, נשמעות טענות לשחיתות, קמיסה וזה, לא יודע אם נכון, לא נכון, אבל נשמעות טענות.
אבל
אלדד, אף אחד לא חושב שצריך לאתגר אותו, או שצריך לאתרג אותו.
אבל אלדד, בוא נגיד את האמת. הרי אתה ב-2013, כשיוצא לדרך עם ארץ חדשה, וגם קודם לכן עם הסרטונים, זה בעצם הטיעון שלך כבר עשור, שאומר, אם אני מנסח אותו במילים שלי, שהשחיתות במדינת ישראל היא רק תירוץ.
נכון.
זאת אומרת, היא עוד כלי בארגז הכלים של מחנה אחד, להפיל את המחנה השני.
נכון.
ולאף מחנה אין יתרון על המחנה השני, ובהיותו לוחם בשחיתות בכל מחיר.
נכון מאוד.
ובוא נגיד את האמת, ראי, אנחנו רואים את זה גם על כל אחד, רואים את זה על עצמו. איך יותר קל לו להלבין משהו או להעלות שאלות שזה המנהיג שקרוב להשקפת עולמו. אתה יודע, זה אני מסכים איתך לגמרי, אבל זה לא החידוש. ואני, יש לי חדשות בשבילכם. שחיתות לא תהיה הנושא מספר אחת בפוליטיקה, ואני גם חושב שבצדק. אתה יודע, אני לא אשכח שריאנתי את בני בגין, בסוף בחירות 2008, אולמרט עומד לדין, מתפטר, ציפי לבני, איך אומרים, בהנהלה חדשה, קדימה, אומרת, אני נקייה, אני נקייה, ואז מראיינים את בני בגין, והוא אומר, מה דעתך? ושואלים אותו, אומרים, אתה אדם מאוד ישר, ואתה זה, ואתה בני בגין. ואז אמר בני בגין בחוכמה רבה, הוא אמר, תראו, יושר אישי הוא לא הנושא, הוא תנאי סף. זאת אומרת, זה צריך להיות ברור, כמו ששר לא ילך עם קטם בחולצה מהעת שהתפוצץ לו בזה, וכמו שאני יודע, ממשלה צריכה להעביר תקציב, זה לא פרס.
כן, זה בדיוק אני שומע, כל פעם אומרים, אבל הממשלה הזאת העבירה תקציב, אבל זאת העבודה שלה. כל הטענה נגד ביבי שהוא לא העביר תקציב, זה שהעברתם תקציב, יפה מאוד, זה א' ב', זה אי אפשר להגיד אחרי שנה של פעולה העברנו תקציב. זה הסיבה שאתם החלחתם אותו. תגיד, אז בעצם נגיד, אם אנחנו מתחילים לסכם, אז בעצם מה אתה אומר? אתה אומר שאנחנו בסבבים אינסופיים, כי ביבי לא מתכוון ללכת.
נכון.
אם הוא לא ילך, אז הסבבים האלה ימשיכו כך או אחרת, הסחרחורת הזאת תמשיך כך או אחרת, אבל מתחת לפני השטח, מה שלא רואים, החברה הישראלית עוברת שינוי דרמטי בכל התחומים שאמרנו קודם, וזה יתחיל עוד מעט לבעבע, בלי קשר לביבי, וברגע אחד זה יתפוצץ, כמו שקורה מחאה כזאת או מחאה אחרת, פתאום הדבר הזה יוצא החוצה, ואז השחקנים יבינו שהם לא רלוונטיים.
קודם המשחק הוא לא רק ביבי. אם אנחנו משחקים בכאילו, בוא נדמיין גם מה קורה אם ליברמן עוזב, או אם לפיד עוזב, לכאורה גם אז זה פותר את האירוע. ולכן אני מציע להסתכל על זה קצת אחרת. תראו, בנימין נתניהו מחזיק את המערכת, כמו הילד בסכר, הוא מחזיק את המערכת הפוליטית על שאריות המאה ה-20. זאת אומרת, נתניהו אוהב לראות את עצמו כמנהיג מהמאה ה-19 של כוח ועוצמה, אבל ברמה הפוליטית הוא מנהיג של המאה ה-20 של שני מחנות שמתחרים זה בזה, כמעט ללא מרכז ועם מפלגה גדולה. כשאנחנו היינו צעירים, אז הליכוד והעבודה היו שתי מפלגות עם 40 ומשהו מנדטים. בעצם נתניהו, הליכוד של נתניהו, הוא המפלגה האחרונה שהיא מפלגת סופרמרקט. אין יותר כאלה. גם לפיד שהוא כאילו מפלגה גדולה, הוא לא מפלגה גדולה. הוא מפלגה של איש אחד שהתנפחה לממדים כאלה מאילוצים פוליטיים. עכשיו בואו נדמיין את העולם שבו אנשים מצביעים לשמיר ופרס. בשנות ה-80, אתה מצביע פרס, אני מצביע שמיר, ואז אנחנו הולכים למקולת, וגם שם יש מעט מאוד מוצרים, עוד אין סופר, היו קוראים לזה מרקול. היית קונה או גבינה 5% או 9%, זה מה שהיה. אני זוכר שכשהיינו ביום שישי, ההורים שלי היו קוראים לנו מעדן חלב, היה פעם אחת פרילי, פעם אחת דני, כי זה מה שהיה. עכשיו חברת קרפור נכנסת לארץ, וראיתי שיש 2,400 מוצרי חלב. עכשיו, בעולם שבו, אנחנו כצרכנים, נהיינו יותר מתוחכמים בסופר, ונהיינו יותר מתוחכמים בטלוויזיה, ונהיינו יותר מתוחכמים בנטפליקס, אז זה אשליה לחשוב שנשאר גם עם שני מוצרים בלבד בקלפי.
כן.
בדיוק.
ואז המפלגות יהיו יותר דומות למה שקורה בסדרה בורגן. הן יהיו יותר דומות לגודל של גנץ. הקואליציות יהיו יותר עם הרבה יותר שחקנים, וישבו בהם גם ירוקים וגם שמרנים של בעד הנפט.
אז אולי המפלגות הקטנות האלה הם מה שעושות את הפלונטר הפוליטי?
לא המפלגות הגדולות.
הקטנות.
מה שהוא אומר, מה שהוא אומר זה שביבי הוא האחרון שמחזיק את האצבע בסכר, אבל בהרבה מאוד מובנים גם לפיד. אחריהם כבר לא תהיה מפלגה לא של 25 ולא של 30 פלוס. זה...
אתם יודעים, אני מאוד אוהב לקרוא את יאיר אסולין בארץ.
נכון.
כי הוא, יש לו נקודת השקפה שאומרת, תקשיבו, אתם כאילו מתווכחים על ביבי, אבל בעצם אתם מחזיקים איזו אשליה של עולם ישן. למשל, קראתי ניתוח מבריק שלו, שישראל והרשות הפלסטינית זה בעצם אותו דבר. אנחנו מחזיקים את הדור, זה בכלל לא סיפור על ישראלים, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, סיפור על הדור הקודם מול הדור הזה. אנחנו מחזיקים את אבו מאזן כי הוא הדור הישן, הרע, הכרחי, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אין לנו מושג מה לעשות עם הדור החדש. ואני מציע להסתכל על אותה נקודת מצב גם בפוליטיקה. אנחנו נאחזים בכל כוחנו. שימו לב, הכתבים הפוליטיים היום, הפוליטיקאים, זה אנשים, הם לא מילניאלס. ראו את הבעתה שבה, תופעה שמאוד מעצבנת אותי באופן אישי, הדר מוכתר.
דר מוכתר, כן.
תראו את חוסר היכול. לא שאני חושב שהדור הפוליטי הבא הוא הדר מוכתר, ממש לא. אני חושב שהיא רוכבת לתוך... אני גם, אבל היא רוכבת לתוך וקום. והפוליטיקה של הדור הבא, לדעתי, תהיה פוליטיקה שונה לגמרי. נניח, הימין תומך בנתניהו בין היתר, כי הוא אומר שאחרי נתניהו, הימין יתרסק. והשמאל אומר, הוא נלחם בנתניהו, כי הוא אומר, לא אכפת לי אחרי זה שיהיה ימין. ואני טוען שטענה הרבה יותר רחבה. זה בכלל לא יהיה אותו ימין שאנחנו מכירים. זה לא יקראו לזה ימין. לא יהיה מפלגות כמו בימין היום. וכמובן גם השמאל לא יהיה, והשמאל מרכז, והערבים, והכל ישתנה. ואנחנו כולנו מכורים לדבר הזה, כי אנחנו בסוף אנשים שחוששים משינוי. קמים בבוקר, כבר כואב הגב, אנחנו, אתם יודעים, הולכים לפגישות מחזור ואומרים, וואו, איך עברו 20 שנה. וגם בפוליטיקה, אנחנו נאחזים בביבי, תומכיו וצונאיו, כי זה מה שאנחנו רגילים אליו, כי אנחנו מבועתים מהעולם שיבוא אחריו.
אחת התופעות, זה ממש לסיום, אחת התופעות הכי מהפנטות שקראתי ביום שישי, קראתי כתבה של אילו גלזר בארץ, על אתה על האטאבי, בציונות הדתית, שחלק מהאנשים שם, הם בכלל אומרים, אנחנו לא בציונות הדתית, אנחנו עם בן גביר. ואז כשאימתו אותם, ואימתו אותם, הם אומרים, מה זאת אומרת? אנחנו אסירי תודה לעולמים, למפלגות השמאל, לשולמית אלוני, למה שניצן אורביץ עשה בממשלה האחרונה, כי הם אפשרו לאנשים כמונו להיות אנשים שווים, ואם אנחנו אנשים שווים, אנחנו מצביעים למה שאנחנו רוצים.
אבל עדי ואלה, תסתכלו, הרי למה אנחנו כל הזמן נופלים בפרשנויות כולנו? כי אנחנו עדיין מסתדרים את הפוליטיקה, כל שחקן חדש, על הציר ימין שמאל שהכרנו. אבל למשל יש תופעה מאוד בולטת, שאנשים שהצביעו גנץ ולפיד צעירים, מצביעים בן גביר, אבל סמוטריץ' מבריח אותם בגלל שהוא חרדלי. זאת אומרת, אגב, הרמזים של זה הם כבר מול העיניים שלנו צועקים 30 שנה. אלדד, אתה זוכר שב-92 היו לא מעט מצביעים שהתלבטו בין צומת של רופול למרץ של שולמית אלוני.
נכון, נכון מאוד.
אז זאת אומרת, כמה עוד רמזים אנחנו המפגרים צריכים לקבל כדי להבין שהמפה הפוליטית לא מסתדרת על הציר הישן, הסרגל, האבש, השבור, הלא רלוונטי, שלפיו אנחנו מסקרים את הפוליטיקה. אנחנו לא מצליחים למצוא שם לגושים שמתמודדים בבחירות. מה זה? ימין, גוש נתניהו, גוש רק לא ביבי, הקואליציה יוצאת, קואליציה שינוי, אבל היא כבר לא שינוי, כי נכון, היא כבר שינתה.
וגם הדור החדש הוא יותר מורכב, וזה בדיוק מה שעמית אומר, שגיונים, חברים שלי ב-2015 הצביעו למרץ, היום הם מצביעים לליברמן, שזה הזיה מטורפת.
אני מכיר
אישית
התופעה הזאת של חלק מהחברים שלי שהצביעו, חלק מהחברים של הילדים שלי, שהצביעו לגנץ בחלק מהסבבים, ושוקלים להצביע לבן גביר. טוב, אח שלנו, שתהיה לך שנה טובה.
ובהצלחה בתוכנית החדשה, לא בירכנו אותך.
זה כיף ששברת שתיקה אחרי הרבה מאוד זמן.
אנשים היו זקוקים.
אנשים התגעגעו אליך בדיוק, וששברת שתיקה, ושבחרת לשבור אצלנו את השתיקה, זה מאוד מאוד מחמיא לנו.
בדיוק.
עמית סגל, תודה רבה.
שנה טובה.
יאללה, ביי, שנה טובה, להתראות.
טוב, זה, אלדה, זה בדיוק כמו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, המורכבות של הדור החדש, הכל משתנה, הדור הישן לא רוצה את השינוי הזה, ונאחז ככה על קרנות המזבח של ביבי לא ביבי, ואנחנו הדור החדש, זה בדיוק מה שעמית אומר, זהו, זה הסתיים האירוע הזה, הכל מתחדש, הכל משתנה.
אני רואה תופעה בבחירות האלה, שאני חושב מנהיגים היחידים שהם אותנטיים ושהם מצליחים להזיז אנשים גושים, שהם מצליחים לגרום לאנשים צעירים לזוז מהצבעה הקודמת שלהם, אנחנו צריכים לזכור שכאילו נניח הדור של הילדים שלי הם בני 22, הם הצביעו כבר פעם חמישית, וואו, כי פעם אחת הם הרביצו לעירייה, הצביעו לעירייה בגיל 17, אחר כך 4 מערכות בחירות, עכשיו הם הולכים להצביע פעם חמישית. אז היום אני רואה ככה, היום אני רואה שאילי דגני, שהוא הופיע פה הרבה בפרקים של הפוד, הוא כמוך די-ג'יי שמעיף את הראש להרבה אנשים צעירים.
אני גם די-ג'יי, זה התחביף שלי, זה לא...
לא משנה, הוא גם עושה את זה, והוא כאילו אמר לי, שמע, זהבה גלאון, זה דבר איום ונורא, זה כל הפוליטיקה.
האמת שזהבה גלאון זה מעבר לפוליטיקה, יש בה משהו...
עכשיו, היום בבוקר, אני ראיתי שהוא הצלמה כאילו בשדרות רוטשילד, כאילו עוד מעט היא מוציאה תקליט חדש, שדרות רוטשילד בתל אביב, וגם כאילו נהייתה קטע כזאת של כאילו זהבה חוזרת, פתאום לא מצביעים למרץ, מצביעים לזהבה, אז הוא כתב, אני החלטתי לא להצביע למרץ בבחירות הקרובות, כמו שאני אומר תמיד, אבל אני מצביע לזהבה. הבן אדם השני שהוא אותנטי, זה איתמר בן גביר, שלא יעזור שום דבר לכל הבומרים. אני מכיר אנשים,
זה לא רק בומרים נגד איתמר בן גביר, אתה יודע. קודם כל, אנחנו חיים בתל אביב, שנינו.
לא, אבל מה שרציתי להגיד לך, יהיה לו הרבה קולות בתל אביב. זה לא, הסרטון הזה שהראו מהצופים של בני דן שרוטפים אחריו. אני אמרתי את זה, אבל אנשים לא האמינו לי עד שהם ראו את הסרטון הזה. הילדים שלי, החברים שלהם זה מהצופים. גם על התאומים בני 22, רוב החברים שלהם הם מהצופים, אנשים הכי ערכים, הכי זה, שירות משמעותי בצבא, כל מה שאת רוצה, הכי מה שאוהבים להגיד,
תל אביב הם צפונים שמאלנים. ראינו את זה מדהים בסיפורים מבליך בזה, זה
די קלאסי. כן, אז הם בחיים, בחיים לא היו אומרים שישרף לך הכפר, הם לא שם, הם לא המטורפים האלה שצעקו, אבל הם כן חושבים, הם כן חושבים שאיתמר בן גביר מייצג משהו מאוד אותנטי. עכשיו, בשבת היה לי משהו, הייתה לי שיחה...
רגע, אני רק רוצה להוסיף משהו, הצעירים בעיקר לא רוצים שיבואו הדור המבוגר ויגיד להם מה לגיטימי ומה לא לגיטימי.
נכון, נכון. אז, ומה מי... שעמית אמר, הם כן מפחדים מסמוטריץ', כי סמוטריץ' נראה להם כמו...
גם אני מפחד
כמו
מסמוטריץ'.
כמו הבן אדם של פעם הזה.
בן אדם חשוך,
הזה.
גם אני מפחד ממנו.
אדר מוכתר, שאני לא בטוח שהיא תחזיק עד הסוף, כי כל יום עכשיו מתפרסמים דברים חדשים, ואני אמרתי לה פה באולפן שאני תומך בך ואני בעדך, אבל אם את תשקרי, אז יפרקו לך את הצורה.
ואותי ורבותיי, ודעת יניב.
אני כמו שעמית סגל...
הסיר את מיכתו מאדר מוכתר.
לא, לא הסיר שום דבר. אני כמו שעמית סגל אמר, בגלל זה אני אף פעם לא מצליחים לשייך אותי אם אני כזה או אחר, כי אני מ-2013... אמרתי לכולם, שחיתות היא בכל הצדדים, היא בכל הצורות, צריך להתנגד לכל, וגם אם את תומכת במישהו, ואת מגלה שהוא מסתיר דברים, מה אמרנו לה פה? תהיה אותנטי, תהיה שקופה, אני זוכר שגם את אמרת לה את זה, לא תהיה שקופה, אז אני חושב שהתופעה שעמית מדבר עליה, היא תופעה מאוד נכונה, כי עכשיו זה כמעט מובן מאליו, שערבים יהיו בקואליציה, שהחרדים לא יכולים ללכת נגד הציבור שלהם, לכן הם תמיד יישארו בצד של נתניהו, נכון. וזה לא משנה מה כל הכתבים הפוליטיים מרחלים, כי הרבנים לא יכולים להחליט כלום נגד הציבור שלהם, אחרת הוא יבעט בהם, שזה גם דבר חדש, שלא מקשיבים לשלטון המרענים, ויכול להיות שלא יהיה תוצאות משמעותיות בסיבוב הזה השישי, אבל מה שעמית אומר זה מאוד מעניין, החברה הישראלית היא בסיר לחץ ליצירה חדשה שלא הייתה מוכרת, וזה יום אחד יתפוצץ לטוב, או מערכת בחירות שישית או שביעית. טוב, יאללה, אכלנו יותר מדי את הראש.
בדיוק.
מה מצב? חג שמח, שנה טובה.
גמר חתימה טובה, חודש טוב,
גמר חתימה טובה.
חורף שמח, לא יודעת.
יש לנו הפתעות רבות בחגים, לכן אם אתם נוסעים ואתם לימים, להוריד את ה... להתחיל לעקוב אחרי הפודיום. הגיע הזמן אם לא עקבתם עד היום, להוריד מספוטיפיי, מגוגל, מה המצב, להוריד את הפודיום.
לא צריך להוריד מספוטיפיי, אפשר להיכנס, להזין בספוטיפיי.
כי אני אומר לעלות, לרדת, אלוהים אדירים שישמור ויציל.
יאללה, תראה שבוע הבא.
והצוות שלנו כמובן... שקד, תותחית, היא עורכת את הפוד הזה מהיום הראשון, ועומר, עורך הסאונד פה, גם תותח על, ופישי, שהוא לא אוהב שנותנים לו קרדיטים, אבל הוא יכול לקפוץ לנו.
אפשר להגיד פישי הגדול.
פישי הגדול, פישי הגדול, פישי הקטן.
ראיתי את זה שהיית בהופעה. בסדר, נדבר על זה אחר כך.
יאללה, חג שמח, שנה טובה, מה המצב? What's up?